כן, אנחנו בפסקה כ"א. כן, מה אומרת הגמרא? אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל האומר תהילת דוד שלוש פעמים בכל יום, כן, עמוד 12, פסקה כ"א. כל האומר תהילת דוד שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה שנקרא אשרי שובבתך. אשרי שובבתך זה לא כתוב בפרק הזה. תהילת דוד זה הפרק. אשרי שובבתך זה לקוח ממקום אחר, בספר תהילים. מה היא טעמה? אילמה משום די עתיה באלפה ביתה, כלומר כי יש שם א' בית, למה אשרי תמים את דרך, תהיה תמנה אפי, תהיה עם קופיות תת, אשרי תמים את דרך, כמה כל עוד ושמונה פסוקים. אז מה מיוחד בתהילה לדוד? אלא משום דכתיב פותח את הדרך ופותח אחר רצון. בגלל העניין שהוזכר שם עניין הפרנסה והחיות הנובעת מהקדוש ברוך הוא, למעלה לגדול, תכתיב ונותן לך לאכול בשר. אלא משום דעית ותרתי. יש שם את שני העניינים, גם את העניין של א' ב' וגם את העניין של פותח את ידיך. אומר הרב, פסקה כ"א, ההכנה שהכין אדם עצמו לשלמות האמיתית תהיה באמצעות שני דברים. זאת אומרת, כדי שאדם יהיה במצב המתוקן, במצב השלם, אנחנו נדרשים לשני עניינים. האחד, שיעיר לו אור השכל הנובע מהתורה הקדושה לדעת את קונו. זאת אומרת, הכוונה היא שאדם יחיה באופן כזה שהמסקנות של השכל שלו מביאות אותו לדעת השם, כלומר, להכיר כמה שאפשר את הריבונו של עולם בדעת אלוקים, וגם, כן, גם שהוא יפעל בשביל הדבר הזה, גם שזה צריך חוכמה כדי לדעת איך נהל את עצמו בצורה נכונה. והדבר השני, שלא יהיה לו מפריע מטרדות העולם הזה. פה צריך עוד סייעתא דשמיא, גם שלא יהיו כל מיני דברים שמפריעים לאדם. כן, מונעים ממנו מלעסוק בדבר הגדול, שדעת השם. ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, דעת השם זה הדבר הכי גדול שקיים, כיוון שמציאות השם זה המציאות הכי אידיאלית, והדעת, כלומר, ההכרה השכלית היא מחברת בין האדם לבין כל מציאות. אז ממילא, ככל שיש יותר דעת השם, אז יש יותר מושגי שלמות שהאדם חי מתוכם. ולכן אנחנו שמים את הקדוש ברוך הוא במרכז. זה לא בשבילו, זה בשבילנו. כן? ומה הדבר דומה? זה כמו שיש נניח אדם מאוד מאוד חיובי. אז ההורים אומרים לילד שלהם, תראה, בוא תדבק בבן אדם הזה. תדבק במורה הזה, תראה. תלמד ממנו. כמה שיותר תהיה קשור אליו, תהיה קרוב אליו. למה? מה ההורים רוצים? הם רוצים שהילד שלהם מושפע לטובה מהאישיות, מהדמות הזאת. אז יש לנו את המציאות, את הדמות, כן, כביכול, האידיאלית ביותר שאפשר למצוא, זה ריבונו של עולם. זה האין סוף שלמות. לכן אנחנו רוצים כמה שיותר להיות קרובים אל השלמות האידיאלית הזאת, בתוך זה גם מציאותנו תהיה יותר אידיאלית ויותר מתוקנת. אבל בשביל זה צריך סייעתא דשמיא, צריך גם שכל טוב, וצריך גם סייעתא דשמיא בהקשרים של המציאות והסיבוכים שעלולים להיות, שיהיה לנו כל מיני דברים ישרים, פשוטים, בלי כל מיני קשיים וטרדות. והנה אף מי שאור שכלו תמיד עמו, אפשר שאפשר ויתאים את דרך השאר על ידי הטרדות המטרדות אותו. כן, זה פשוט, גם אם אדם ברור לו לאן הדרך הולכת, ומה הדבר המרכזי בחיים, ומה הדבר הכי משמעותי, עדיין יכול להיות שיהיו כל מיני טרדות, שיגרמו לו שהוא לא יצליח להוציא את זה לפועל. והנה המשגב להינצל מסבך הטרדות הוא הביטחון. זאת אומרת, כדי שאדם לא יהיה כל הזמן מוטרד מכל מיני סיבוכים של העולם, צריך להיות בוטח בהשם. זה הביטחון. שתי מילים רק על הביטחון. הביטחון זה לא שאדם נותן לקדוש ברוך הוא לעשות והוא לא פועל. מבחינת הסוגיות האלו ברור שהביטחון הוא על פי דרך העולם. ואדם צריך לפעול על פי דרך העולם, מה שצריך לפעול, כדי שדברים יתרחשו. כן? אם יש לנו אויבים, אנחנו צריכים צבא. זה שיבטחו בהשם בלי צבא זה ביטחון של שטות. הרי אפילו משה רבינו במלחמה הראשונה עם מלחמת עמלק, נכון, מה אמר לי יהושע? יצא לי לכם העמלק. למרות שהמלחמה הזאת הייתה ניסית ופילית. כשמשה מרים את הידיים, אז ישראל ככה מתעצמים ומצליחים להתגבר במלחמה, כי אם שם דמי ועמי שבתאבים שבשמיים, אף על פי כן הם היו צריכים להילחם. היו צריכים להילחם. כן, איך המלחמה הזאת הייתה דורשת מאיתנו את המיומנות של המלחמה. זה אפילו אצל משה רבינו, שהכל היה ניסים גלויים. אז יש טיפשים שחושבים שבדורותינו לא נצטרך. זאת אומרת, כשיש ניסים גלויים בעולם, היו צריכים צא ולחם בעמלק. הוא אומר ליהושע, היו צריכים את כל המאמצים האלה. וכשמוריד משה ידו, כלומר, כשלא משעבדים את ליבם, הם מופלים. זאת אומרת, אם הם לא ממש נלחמים ולא מתאמצים ולא עושים את מה שצריך, הם לא הצליחו. זה אפילו כמו משה רבינו. גם בתקופת יהושע, אנחנו רואים שיהושע לא מלחמות קשות, חלק מלחמות הוא גם הפסיד. הנכון שהיה שם עדיין ניסיות, אבל גם זה הלך להתפוגג, רק ככל שהתקדמנו יותר במהלך הזמן, זה הלך להתפוגג. אז מה זה ביטחון בהשם? ביטחון בהשם זה שאנחנו עושים צבא הכי חזק שאנחנו מסוגלים לעשות. אבל אנחנו מבינים שלהשם המלחמה. זאת אומרת שאנחנו, עשיית הדשמיה היא בתוך הצבא הזה, כן? בתוך המאמצים שלנו, כן? עם המאמצים שלנו. אז לכן הביטחון שהוא מתכוון פה, זה לא ביטחון שהכוונה שאדם לא עושה כלום ויגיד, טוב, הנה, אני רוצה דעת אלוקים, אז זה הקדוש ברוך הוא סדר לי את הכל. ברור שאתה צריך לעסוק, ללמוד מקצוע, אתה תלמד מקצוע, אבל איך עשיית הדשמיה, שאולי לך כל מיני דברים, כן? שזה שאתה הולך לעבודה, זה לא ייקח לך את הראש ל-24 שעות. אתה תסיים את השעות של העבודה, אתה תחזור, אתה הולך לבית מדרש. יש לך משפחה, אז אתה יכול כל היום להסתבך, גם כל מיני סיבוכים, גם כלכליים, גם בריאותיים, רפואיים. אז אתה פועל מה שצריך, אבל צריך סייעת הדשמיה כדי שהפעולות שאנחנו עושים יהיו פועלות בתוצאות הראויות, שאנחנו מכוונים את הפעולות אליהן, אבל אף אחד לא מבטיח לנו שזה יקרה. זה הביטחון. שאתה בוטח שכשאתה עושה את הדברים, אז אתה בוטח שיש מי שמנהיג את המציאות, מי שמנהיג את העולם, ואתה תולה את יהבך בו, שיעשה הטוב בעיניו. כן, אף כי נשגב השבח שנאמר בלפה ביתה, שכולי כל אותיות התורה. כן, זה דבר גדול. סגולת אמירתן יאירו עליו אורות תורתנו כשר בכללם. הנה פה אומר לנו הרב, מה יקליין בשבח שיש בו א' ב', שזה כולל את כל האותיות של התורה. אז כן, זה כולל את כל האותיות, אז מילא יש פה כמו איזה עניין כללי של השפעת כלל התורה. ואף על פי כן, אף על פי כן, עם כל זה עוד לא יגיע לחפץ, עד שיהיה גם כן שלם בביטחון. כן, זאת אומרת, יש בוטח בהשם מה שנדרש לו, מה שנצרח על פי עניינו, זה מה שיהיה איתו. עם כל זה, והביטחון עצמו עוד לא יהיה לו, כי מיותו על ידי מנוחת נפשו, משתלם לדעת קונו, כל אשר תוכל נפשו, עושה את מרות התורה שתוכל להכילם. כן, זאת אומרת, גם זה שאדם עושה את הפעולות ובוטח בהשם, זה עדיין לא מספיק, עד שהוא יהיה מתעסק בפועל בדעת אלוקים, זה מה שאמרנו. אתה צריך להתעסק בשכליות הזאת. אתה צריך את שני הדברים, בקיצור. אתה צריך את השכליות, את השפעות התורה, ואתה צריך את עשיית הדשמיה בבחינת המציאות, שאכן באמת יהיה לך את התנאים הטובים ביותר, כדי שהדברים האלה יוכלו לצאת לפועל. על כן, אז הוא מובטח לעולם הבא, ויותר בו שני אלה. שקונה על ידי תהילה לדוד, אמור באלפה בטה, ויש בו פותח את ידיך. מאיר את הביטחון ומסיר את הטרדה שיוכל להיות משתלם כפי השגת אור שכלו. כן, מה זה הפותח את הדרך? הפותח את הדרך זה ההבנה שכל מה שנוגע לחיים של האדם, הכל בסופו של דבר זה מתוך ההנהגה האלוקית. ואנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל אנחנו יודעים שכן, הקדוש ברוך הוא זה שבסופו של דבר מנהל את הכל, כן, והביטחון בו גורם לאדם שהוא יעשה את מה שנדרש ממנו ולא מעבר. וככה שהוא עושה, הוא גם לא מוטרד. אחרי שאתה עשית, מה שצריך לקרות יקרה. כן, ואל תהיה מוטרד אולי אתה צריך לעשות יותר, אולי פה, אולי שם, ועד, כן, כל הזמן מסתכל, אולי זה לא יקרה, אולי כן, כל החרדות האלה מסיחות את האדם מהדבר האמיתי והנכון. זה הפותח את ידיך. כן, להבין שיש מישהו מנהל את העולם, שאתה פועל בעולם, על פי מה שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו, את אותו עולם, ואתה מאמין ובוטח שכל מה שיקרה במציאות זה הכל יהיה מכוח השם, אז זה מסיר לך את כל הטרדות האלה. כן, אז הוא הובטח בעולם הבא בעוד שני אלה. כן, כן.
מה
ההבדל בין אמונה לביטחון? למה זה קשור עכשיו אמונה?
שמאמין
ובוטח. כן, אתה צריך להאמין באלוקים כדי להיות בוטח במשהו. ובוטח במובן הזה ש הניהול של העולם זה על פי רצון השם, ומה שנדרש למציאות זה מה שיהיה. זה הבוטח הזה. ואתה לא צריך עכשיו לחשוב שצריך לעשות פה כל מיני דברים שאין בכוחך לעשות אותם, או שיקרה משהו שהוא כביכול, מה שלא צריך לקרות, מה שצריך לקרות יקרה. כל זמן שאתה לא, כל מה שאתה עושה אתה מוטל עליך. כן? אם כלכי המחדלים אתה עושה את מה שמוטל עליך, תשאיר לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. זה הביטחון הזה, זה נותן את השווה הנפשית. שוב, שמת לב, אנחנו לא אומרים שבטוח יהיה לך טוב. אנחנו אומרים שבטוח יהיה לך מה שצריך לקרות. וחלק מה שצריך לקרות זה שאתה תפעל בעולם על פי מה שצריך לפעול בעולם, והשם הטוב בעיניו יעשה. וזה הביטחון. ובילדותי אמרתי כי אמונת חידוש העולם, מורה שבע שש בו א' ב', שעל ידי אותיות התורתנו הקדושה ברא את עולמו, כי נהיית בהקדמת הזוהר. כן, בילדותי היה לו את הקדמת הזוהר, אני לא יודע. שעזרתי לכאלה שהייתי יותר צעיר. טוב, זה לא זה יכול להיות. בילדותי אמרתי כי אמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו א' ב', שעל ידי אותיות התורתנו הקדושה ברא את עולמו. זאת אומרת, העניין של א' ב', לקודם הוא הזכיר את העניין של התורה, שהתורה היא מ-22 האותיות, אז בעצם העניין של א' ב' נוגע לזה שיש פה, כן, את השפעת התורה. כמו שאמרנו שאדם, כן, מתאמץ בדעת אלוקים, זאת אומרת, בלימוד התורה שלו. אז הוא אומר פה עניין אחר, שא' ב' זה בעצם הבריאה של העולם. עולם השמינים שאמרו עזב השם את הארץ. כן, יש כאלו שהם לא מאמינים בהשגחה, או אפילו בידיעת השם. כן, יש לנו כמה דברים. אחד, מציאות השם, שתיים, ידיעת השם, שלוש, השגחת השם, ארבע, יכולת השם. כן, אז כל העניינים האלה, יש כאלו שלא, לא עוזב את השם את הארץ, יכול להיות שאפילו לא מאמינים בידיעת השם. הקצר שתלווה לאמונת החידוש, כלומר, עצם זה שאלוקים ברא את העולם, זה לא מספיק כדי להבין את הקשר האמיתי בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, לא רק בעצם זה שהוא הבורא של העולם, אלא אמונת ההשגחה. ואז יהיה שלם בדורות אחרות לאיש אמוני משביעים אמוני ישראל, ויהיה מובטח לעולם הבא, ומורה פותח את הדרך על ההשגחה. זאת אומרת, לפי ההסבר הזה, זה עניין אחר. בהסבר הראשון, שני העניינים שבתהילה לדוד, זה א' ב' שזה התורה, כלומר זה הדעת אלוקים, ופותח את הדרך, זה הביטחון, בכך שהקדוש ברוך הוא זה ש... אחרי על כל הסדר של העולם, הוא זם, פרס הכל, וכל מה שצריך לך, יהיה לך. זה מהלך אחד. לפי מה שהוא אומר בילדותי, זה מהלך אחר. יש פה עניין אחר. שהאלף בית זה הכוונה מה שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם. כלומר, האדם שמאמין בכך שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם. כלומר, חי בתוך עולם שהוא יצירה אלוקית. זה נקודה אחת. הנקודה נוספת זה גם להאמין בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. לא רק שהוא יצא את העולם, אלא גם הוא קשור לעולם. זה פותח את ידיך, וזה ילך לך הרצון, השגחה של השם על העולם. בשני העניינים האלה, כשאדם יש בו גם את הדעת ביחס לקדוש ברוך הוא שיוצר העולם, וגם את הדעת ביחס לקדוש ברוך הוא שמשגיח על העולם, כן, כל זה, כן, קושר את האדם לריבונו של עולם, וזה מה שמביא לעולם הבא. כלומר, אותה דבקות בהשם מתוך אמונת ה... חידוש ואמונת ההשגחה. כן.
צריך להבין איך
א' ב'
מתקשר
לידיעת
השם.
זה התורה. א' ב' זה התויות שמהם בעצם מורכבת התורה. כן, זה מה שאומר פה. אף כי נשגב אשר שאומר אף הבטא שכל הכל הייתי את התורה. זה לפי הסבר הראשון.
לפי הסבר השני?
לפי הסבר השני זה חידוש העולם. משהו אחר. העולם נברא באותיות האלה, שקדוש ברוך הוא ברא להם את עולמו, אז אומרים א' ב' ומתייחסים לחידוש של העולם, על ידי ריבונו של עולם. כן, בואו נראה את הגמרא קודם כל, אומרת הגמרא, אמר, כן.
זה אומר שהעולם נברא באותיות.
מה זה אומר שהוא נברא באותיות? ואם אני אגיד שהוא נברא בלי אותיות, אז מה זה אומר? גם שם אתה לא מבין, אז עזוב. אולי זוהר, כן, למה אתה זוהר? חב בית, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? למה לא נאמר נון באשרי? מפני, כן, כתוב בגמרא שיש בה מפלטן של שונאי ישראל, זה בשום סגי נאור. כי הנון רומזת למפלה שקשורה לעם ישראל. שנאמר, כתוב בפסוק נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. כן, טרגדיה. כן, כנסת ישראל, כאילו כביכול עם ישראל, נופל ולא יוסיף לקום. אז בגלל שהנון, על פי מה שאנחנו רואים בנבואת עמוס, נוגעת לנפילה, לכן דוד המלך לא הזכיר את האות נון במזמור תהילה לדוד. כן, מהאות מם זה עובר לאות סמך, סומך השם לכל הנופלים. והרב על מיתר אצל ההכי, כלומר בארץ ישראל הסבירו את הפסוק בספר עמוס בצורה שלא משמע ממנו נפילה, נפלה ולא תוסיף, בסוגריים, לנפול, קום את עולת ישראל. אתם כאילו הוסיפו את המילה לנפול, אתם יודעים ככה כמו שמוסיפים, אז נפלה לא תוסיף לנפול, קום את עולת ישראל. שני חלקים, ואז בעצם הפסוק לא מתאר יותר מאשר נפילה אחת. מה שאין כן פשט הפסוק, משמע, שהיא נופלת ולא קם. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו הכה חזר דוד צוחה ברוך הקודש שנאמר סובר חשב לכל אופלים. בגמרא נדמה לי כתוב אפילו אחי, לא אפילו אחה. כן, שדוד המלך חזר ושמח אותה ברוך הקודש, כן, כי בפסוק באות סמך כתוב סובר חשב לכל הנופלים. אז יש פה הזכור של הנפילה הזאת שקשורה לאות נון באופן חיובי באות סמך. אבל את האות נון דוד המלך לא כתב בכלל באותו מזמור של תהילה לדוד. כן, אז בואו נראה, נתחיל קצת, חבט. הנה בערנו שעניין אשרי, המכופל בקדושת אלפי בית, הפסוק פותח דרך המורה על עוצם השימות של השגת כל ההרות השכליות המושפעות, שזה האלפה ביתה, שזה התוכן השכלי, הדעת, והרחקת כל הטרדות המפריעות מהשגת התכלית, שזה הפותח את ידיך. והנה באמת עוצם זו התכלית אינו בנמצא כלל כעת בזמן הגלות. זאת אומרת, להגיע למצב כזה שיש בנו דעת אלוקים בשלווה, ואנחנו פנויים להתעסק במושכלות, זה לא קיים בזמן הגלות. כן, כשעם ישראל נמצאים בגלות זה לא קיים. רק הוא מזומן לעולם הבא. כן, לעולם הבא זה הכוונה המציאות האידיאלית של עולם שכולו טוב. שם תמיד האדם יהיה פנוי לדעת אלוקים. זאת אומרת, אז יש כאלה שזכו כמוכם שגם בעולם הזה יש להם גן עדן. כמו שאתם פה, אתם בגן עדן. אבל גם הזכות הזאת, אתם יודעים, אחרי כמה שנים היא כבר לא בדיוק קיימת באותו מינון. כשאנחנו מדברים על עולם הבא, אנחנו מדברים על עולם אידיאלי שכולו טוב. שכולו טוב, זאת אומרת, בעצם אומר שאין שום דבר שמפריע מהדבקות הזאת. כן? מהדעת הזאת. מהדעת של הדבקות הזאת. זה היה להתענג על השם. כן.
הרבה משהו בגלות, אולי אפשר להגיע ל...
כן, הוא תקן להגיד שגם כל העולם הזה הוא כזה.
אבל כן יש,
בגלות
היו כן מיוחדים לעולם הזה, וגדולי עולם שכן
הם... שתי תשובות בדבר. אחד, הם יחידים, ממש יחידים.
יחיד מהכלל.
שנייה, רגע. אחד, הם יחידים, ושתיים, ופה אנחנו מדברים על משהו שנוגע לכולם, ודבר שני, גם הם השיגו קצה קצהו של מה שהם מסוגלים יהיו להשיג במצב אידיאלי. גם הם, הם השיגו המון יחסית למה שבן אדם רגילים משיגים, אבל גם הם זה קצה קצה עושה מה שהם מסוגלים להשיג בתנאים האידיאליים שנקראים עולם הבא. עכשיו, בתנאים שנקראים עולם הבא, עולם הבא, אנחנו מבחינים, צריך לדעת כמה מושגים. יש לו שנקרא עולם הזה, בתוך העולם הזה יש שלב הכי מפותח שלו, שנקרא גאולה שלמה. אחרי השלב שנקרא גאולה שלמה, יש מה שנקרא עולם הבא. בסדר? עכשיו, גם בעולם הזה זה הכל הולך בהדרגה, כן? גאולה שלמה לא נוצרת ביום אחד. זה תהליך. כן? כמו שאנחנו יודעים, שהעולם היה שייך לאלפי שנים של בלבול ותהייה וכולו וכולו. אנחנו היום כבר מתחילים את השלב שנקרא גאולה בפועל. אבל גם אנחנו צריכים לצעוד לא מעט צעדים כדי להגיע למציאות שקראת גאולה שלמה. מה זה גאולה שלמה? גאולה שלמה זה עדיין בתוך העולם הזה. כשיש תנאים אופטימליים להיות שייכים לעניין של דבקות בהשם. אבל עדיין מסגרת עולם הזה, זאת אומרת, החומריות, זה מה שאנחנו מכירים אותה, בגבלות המציאות קיימות, זה עדיין עולם הזה. אבל בשיא המיצוי, זה נקרא גאולה שלמה. כלומר, התנאים המשופרים ביותר שקיימים מסגרת המדרגה שקראת עולם הזה, כדי להיות מסוגלים להגיע לדבקות הזו ולאידיאליות הזו. אבל כל העולם הזה, גם בשיא המיצוי שלו, הוא חסר מאוד יחסית למה שאפשרי. ואז נפתח לנו מדרגה וקומה עליונה הרבה יותר, עד לכדי שהיא כל כך שונה מהקומה העולם הזית, שהיא נקראת עולם הבא. זאת אומרת, גם גאולה שלמה עולם הזית, גם גאולה שלמה עולם הזית, הפער בינה לבין המצב שלנו היום, הוא לא רק היום, גם כשהיינו בגלות, הוא פער כמותי, הוא לא שינוי מהות. מדרגה שנקראת עולם הבא היא שינוי דרמטי בין מה שאנחנו מסוגלים להעלות בדעתנו שנקראת מדרגת עולם הזה, לבין אותה מדרגה שנקראת עולם הבא. לכדי שחזל אומרים שכל מי כולנו תוגלו לעולם הזה, אבל לעולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זאת אומרת, גם לביאים שהיה להם השגה שהיא הרבה יותר טובה וגדולה מאשר השגה בני אדם רגילים, גם הם לא היו מסוגלים לצייר את עוצם האידיאליות והשלמות שנקראת עולם הבא. לכן הביטוי שהשתמשו בו זה נקרא עולם הבא. כלומר, זה עולם אחר, זה סדר אחר. כשאתה אומר, תבין, אם זה עולם אחר, מה אתה מתכוון לומר? זה לא מהמצב הרגיל, זה משהו מסדר גודל אחר, משהו שאנחנו לא מכירים. מציאות אחרת לגמרי. זה מציאות של שלמות אידיאלית מאוד. ולכן, על כן, האומרו מובטח שהוא בן העולם הבא, שאין מקום בעולם הזה לקבלת זו השלמות. עד כאן.